שלום לכם, מה שלומכם? כאן אסנת רותם גבאי, פרק חדש, פרק 25 בפודקאסט מה שלא לימדו אותנו בבית ספר. איזה כיף להיות איתכם שוב. תודה רבה לכל מי ששלח לי הודעות בפרטי וביקש מתי את מעלה פרק חדש. אז הנה אני מעלה פרק חדש וכיף לי להיות איתכם ממש, ותודה רבה לכם על ההשתתפות הפעילה, גם בדף וגם בפרופיל שלי בפייסבוק, גם בדף מה שלא לימדו אותנו בבית ספר בפייסבוק, על ההודעות המקסימות שלכם. באמת כיף. אז תודה רבה לכולם. והיום אני רוצה לדבר על איפה הכוח שלנו נמצא, ולמה זה מאוד מאוד חשוב שנטפל בעצמנו. ונטפל בפצעי הילדות שלנו, ונטפל בטראומות שאנחנו סוחבים איתנו, ולפעמים מדור לדור, כי יש הרבה טראומות שעוברות ממש מדור לדור. אם אמא שלי גדלה עם אמא שהיא בעצמה הייתה נרקסיסטית, סביר להניח שהיא בעצמה נושאת איתה פוסט-טראומה, שהעבירה אליי באיך שהיא הייתה אמא שלי, גם אם היא גילמה את תפקיד הקודיפנדנט הכנועה והחלשה והעבודה וזאת שמתקשה לשים גבולות והתלותית, או שהיא גילמה את תפקיד האמא הנרקסיסטית השתלטנית והלא קשובה והרעילה והמתעללת לעתים. דוגמה אחת אני נותנת מיני רבות רבות רבות, זה כל כך מורכב, כל אחד והסיפור שלו. אני רק יכולה להגיד לכם שבתור מטפלת אני פוגשת הרבה סיפורים שהם דומים, ועם זאת הם מאוד מאוד שונים, כי כל אדם יש לו את הסיפור שלו, וכל אדם, כל אחד מאיתנו יש את המורכבות של הסיפור שממנו באנו וממנו גדלנו וממנו עוצבנו במהלך חיינו מאז שהיינו ילדים קטנים, ואנחנו נושאים איתנו הרבה מהפצעים האלה הלאה אל מערכות היחסים שלנו בהווה, וגם מערכות יחסים זה לאו דווקא עם בני אדם. בוא נאמר שיש לנו מערכות יחסים עם כסף, יש לנו מערכות יחסים עם חומר, עם סדר, עם ניירת, עם בית, עם מלא תכנים שיש לנו איתם מערכות יחסים. זאת אומרת, אין דבר שהוא קורה בחיים שלנו באופן שרירותי, או סתם כי יש לנו מזל או אין לנו מזל. הכל קשור למערכת היחסים שפיתחנו מול הדבר עצמו. ולכן, it's all about relationship, מה שנקרא. גם אם מדובר בבני אדם, וגם אם מדובר במצבים, וגם אם מדובר בתכנים שהם יותר מופשטים. אפילו יש את העניין של מערכת יחסים עם התוכן של מערכות יחסים, תארו לכם. אז היום אני רוצה לדבר על הכוח שלנו, איפה אנחנו שמים את הכוח שלנו, ולמה יש דברים שאנחנו מרגישים מולם חסרי אונים, למה יש מצבים שאנחנו מרגישים מולם חסרי אונים. זאת אומרת שכל דבר שקורה לנו היום בחיים שלנו, וזה לא משנה אם הדבר הזה הוא משהו כללי, הוא קולקטיבי, הוא נסיבתי, או שהוא קורה לנו בגלל פעולות שעשינו, או דברים שקשורים אלינו באופן אישי. כל דבר שהחיים שלנו, שאנחנו קוראים לו חלק מהחיים שלנו, יש לנו קשר אליו. כי על כל אחד זה משפיע אחרת. גם בתקופה מאתגרת זו, תשימו לב שעל כל אחד זה משפיע אחרת. לא כולם מגיבים אותו דבר לתקופה הזו. יש אנשים שהם סופר פרודוקטיביים בתקופה הזו, יש אנשים שזה ממש מרפא את ידיהם, יש אנשים שזה מציף אצלם את כל החרדות, יש אנשים שזה מציף אצלם את כל היצירתיות ואת העשייה, זאת אומרת, ויש אנשים שזה נותן להם פלטפורמה להתפתחות ולמקפצה להתפתח ולהתרחב, יש אנשים שזה נותן להם חוויה של צמצום ושיתוק, וזו אותה תקופה. אז אם אנחנו מתייחסים לזה בצורה כזאת רחבה וקולקטיבית, אותו דבר קורה גם בבית שבו גדלנו. המצב בבית היה המצב הנתון. ואיך כל ילד הגיב למצב הנתון, זה בא כמובן מתוך מערכות היחסים של כל אחד מאיתנו, עם הבית, עם הסביבה, עם האנרגיה הסביבתית, עם החברה, עם ההורים שלנו, עם האחים שלנו. זאת אומרת, אנחנו מפתחים מערכת יחסים ייחודית אל מול הנסיבות בחיים שלנו. אז יש כמה מרכיבים, הנסיבות, ויש אותנו, ויש את מערכת היחסים שלנו עם הנסיבות. אנחנו מדברים על איזה סוג של משולש. למעשה כל אינטראקציה וכל דינמיקה היא סוג של משולש. יש אותי, יש את הצד השני, ויש את מערכת היחסים בינינו, שהיא ישות בפני עצמה. וכשאנחנו מנסים להבין אתגרים בחיים שלנו, ואנחנו רוצים להבין איפה אנחנו עומדים, או מה קורה לנו, או למה זה קורה לנו, כדאי מאוד שניקח בחשבון את כל המרכיבים. אותנו, את כל ההיסטוריה שלנו, את העולם התפיסתי שלנו, את האמונות שלנו, את הכלים שעומדים מרשותנו, את מה שריפנו, את הפצעים שלנו, את הדברים שמנהלים אותנו עדיין, את הרגשות שלנו, את כל זה, המכלול הזה שהוא בעצם אנחנו. יש את אם מדובר בעוד בן אדם, זה האדם האחר, ושוב אותם מרכיבים שמנינו על עצמנו, אנחנו נמנה עליו. ומתוך האינטראקציה הזאת והיחסי גומלין שיש לנו עם הבן אדם הזה, נוצרת ישות שלישית, שהיא בעצם מערכת היחסים. וגם היא מרכיב שיש להתייחס אליו בתוך המבנה הזה. ולמה אני אומרת את זה? כי הרבה פעמים אני שמה לב שיש, למשל, אם אנחנו נחשפים לתוכן של אמפתיים קודיפנדנט, הכוונה אמפתיים סלש קודיפנדנט, עם נרקסיסטים. זו מערכת יחסים שכולנו יודעים כמה היא מורכבת, כמה היא בעייתית, כמה היא יכולה להיות פוגענית, וכמה טריגרים היא עושה לנו, כמה פצעים היא יכולה להציף, וכמה פצעים היא יכולה לפתוח מחדש, או ליצור חדשים. ועם זאת, אני שמה לב שיש קבוצות, זאת אומרת, הדרך ההתמודדות היא בעצם, יש הרבה צורות התמודדות בתוכן הזה. הנפוצה בדרכי ההתמודדות, היא בעצם ההתעסקות במה קרה לי, מה הסיפור, ומה האחר עשה לי. זאת אומרת, הניתוח של האחר, והסיפור של הנסיבות. מבחינת, אז אמרתי לו ככה, והוא אמר לי ככה, והוא עשה לי ככה, וזה היה ככה, וזה היה ככה. שימו לב שזו דרך שלנו, מאז שהיינו ילדים, לאבד את המציאות. זאת אומרת, המציאות, למדנו לאבד אותה דרך הסיפור. אנחנו בעצם, אם הייתי באיזו חוויה, סתם דוגמה, הייתי במסיבה, מישהו דיבר איתי לא יפה, הרגשתי לא נעים, חוויתי בושה, זה הציף אצלי טריגר של איזה חוויה של בולינג שעשו לי בבית ספר, לא משנה, אני נותנת דוגמה ממש כללית. חזרתי הביתה, החלטתי לספר לחברה שלי בטלפון מה קרה, אני מספרת לה מה קרה, אנחנו נתעסק בלמה הוא אמר לי את זה, ומי זה הבן אדם הזה, ולנתח אותו, ולנתח את המסיבה, ולנתח את מה שקרה. אבל בסופו של דבר, זה נשאר ברמה הזו של הסיפור, וזה נשאר ברמת הניתוח. יש לנו, בתוך תהליך התפתחותי, עבודה להסתכל מעבר לסיפור ומעבר לניתוח. יש לנו תהליך של כניסה פנימה, וזה תמיד חוזר למקום הזה. אם אנחנו לא מעמיקים אל עבר הפצעים שלנו, שהיו שם קודם, לפני שהדברים קרו, אם אנחנו לא מעמיקים מתחת לסיפור, מתחת לנסיבות, מתחת להתרחשות, למה קורה בתוכי, איפה זה פגש אותי, מה זה העיר בתוכי, איזה רגשות הרגשתי, אם אנחנו לא עוברים דרך המקומות האלה, אנחנו נשארים, כל הסיפור נשאר על פני השטח, ובעצם אין שם ריפוי, יש שם ניתוח. זאת אומרת, לא כל ניתוח הופך לריפוי, כמו שאומרים, הניתוח הצליח, אבל החולה מת. למה? כי אם אני מנתחת משהו, ואני מנתחת למה הוא אמר את זה, ולמה הוא התכוון, ומה הוא עשה, ואיך הוא עשה, זה level one. זה אומר, זה ברמה ראשונית, שטחית, אי אפשר להתקדם איתה לעבר ריפוי. ריפוי חייב לבוא מהשורש. תמיד צריך לבוא מהשורש. זאת אומרת שיש לנו עבודה בתהליך הזה, להיכנס פנימה לעבר הרגשות שחוויתי, התוכן שזה הציף אצלי ברמה הרגשית, והפצע שנפתח שם, ואיך אני מטפלת בפצע. זה אומר שכל פצע שלא ריפיתי, הוא ממשיך לדמם. ואני אתן לכם אנלוגיה שאני המון משתמשת בה, שאני תמיד אומרת שה-codependent הוא בעצם כבר יוצא לחיים מדמם, כי יש שם כבר פגיעה נרקיסיסטית, יש שם כבר את המקום שהוא ויתר על חלקים מהאותנטיות שלו, ממי שהוא, כדי לשרוד את זה. זה הריצוי של ה-codependent. דיברתי על זה בפרק הקודם, פרק 24. וה-codependent הוא בעצם שרד את הקשיים ואת האתגרים ואת הסבל ואת הפציעה, דרך זה שהוא נהיה בעצם מרצה, הוא ויתר על עצמו, הוא שחרר חלקים באותנטיות שלו ולא נתן להם ביטוי, האני האותנטי לא קיבל ביטוי, והוא פשוט למד, הוא התחפש למישהו שהוא בעצם משרת אג'נדות של אחרים, או מרצה אחרים, או נוח, ומה שנקרא ידידותי למשתמש. והמקום הזה הוא בעצם יושב על פצע. אבל אנחנו לפעמים לא יודעים שאנחנו פצועים, כי אנחנו הופכים להיות אנשים מאוד נוחים עבור אחרים, אנחנו נותנים שירות, אנחנו משתדלים להסתדר עם כולם, אנחנו באים ממקום שרוצה להיות בהרמוניה, וכשאני נמצאת במצב כזה, אני לא רואה כמה אני פצועה, אני לא רואה שיש לי שם פצעים שלא ריפיתי, כי אני מאוד משתדלת להיות מעל זה, אני מאוד משתדלת להיות חיובית ו... ולהסתדר, להסתדר עם אנשים, וה-codependency מאוד מאוד קשור לתלות, זאת אומרת, יש את היכולת הזאת להיות lovable, להיות אהוב, למצוא חן, וכל הדבר הזה הוא בעצם מרחיק אותנו מהכאב שנמצא שם מתחת. כי מה נמצא מתחת ל-codependency ולריצוי הזה? מה ש... אופרה ווינפרי קוראת לזה The Disease to Please. אני חושבת שזו הגדרה מאוד מדויקת. המחלה לרצות אחרים. זה נשמע הרבה יותר טוב באנגלית, תסכימו איתי. אז המקום הזה הוא בעצם יושב על פציעה שלמדנו להסתדר איתה. זה הפלסטר שלנו. ומאוד קשה לוותר על פלסטר כזה, כי זה פלסטר שמקבל המון גיבוי בחברה והמון פידבקים חיוביים שאומרים, וואו, איזה מותקת, איזה נשמה אתה, תודה, איזה בחור טוב, איזה אישה טובה, איזה נשמה טובה. יש בזה, זה לא אומר שזה יושב על שקר, אבל זה יושב על דחף בלתי נשלט לרצות. זה לא יושב על משהו שהוא קשוב לרגע, שהוא ספונטני, זה גם לא יושב על בחירה חופשית שאומרת, אני יכולה להסכים, אני יכולה לא להסכים, אני יכולה לעזור, אני יכולה גם לא לעזור, אני יכולה להגיד כן, ואני גם יכולה להגיד לא. אני אעשה את מה שאני מרגישה שנכון לי. אין בכלל את השיח הזה. זה תמיד מה אחרים צריכים, ואיך אני יכולה לעזור. כמובן שזו תכונה שהיא מאוד מעורכת בחברה שלנו. אנשים מתייחסים לזה כתכונה מאוד טובה, רק היא לא טובה, למי שחי אותה כאינסטינקט הישרדותי וכהתניה שבעצם הוא לא יכול להשתחרר ממנה, שהוא לא יכול להגיד לא, כי אם הוא יגיד לא הוא ירגיש אשם והוא ירגיש שכועסים עליו והפחד שיחסו עליי והפחד שיתאכזבו ממני הוא כל כך גדול שברור שאני לא יכולה לשאת את זה, אז אני אגיד כן, ואני אנסה לגרום לעצמי להרגיש אם זה טוב, ואני גם יכולה לשכנע את עצמי שעשיתי מעשה טוב, שזה הדבר הנכון לעשות. אז לא נורא, אז קצת קשה, אבל לא נורא, אז קצת לא נוח, אבל זו מטרה טובה. חייבים להגיד, זה בשביל מטרה טובה. זאת מצווה. זה מאוד טריקי, כי יש בזה הרבה אמת, אבל זו לא כל האמת. לכן יש לנו את האחריות הזו, לטפל בעצמנו ולזהות את הדפוסים האלה. ולמה אני נותנת את כל הפתיחה הזאת? כי לאחרונה אני, וואו, אין לכם מושג כמה סיפורים אני שומעת בשבוע על אנשים שלא מבינים למה הם מרגישים כל כך נורא בתוך מערכת יחסים שהתחילה, שנגמרה עם בן אדם נרקסיסט. והם לא מבינים איפה הם אפילו נפגעו, כי הם אפילו לא מכירים את התכנים האלה, הם בדרך כלל מגיעים אליי אחרי החוויה של, של הטראומה, של הפציעה, של הפגיעה. למשל, שמעתי המון בתקופה האחרונה על נשים, בעיקר נשים, אני לא אומרת שאין את זה לגברים, אבל השבוע במקרה נתקלתי אצל כמה נשים בסיפור הזה, של סיפור אהבה. שהוא נראה בהתחלה, היה נראה בהתחלה כל כך מבטיח, שמי שמכם מכיר את הקשיב לפרקים קודמים, והשתמשתי בביטוי הזה, love bombing. Love bombing זה דרך הפיתוי המוכרת והמאוד מאוד מפתה ומתעתעת של הנרקסיסט, שהוא בעצם מחזר בצורה מאוד גרנדיוזית, מאוד אינטנסיבית, מאוד רומנטית, מציף באהבה, נותן המון תשומת לב, מקרקר סביב, מפנק, מבטא המון ביטויים של חיבה ואהבה. זאת אומרת, זה משהו שהוא ממש כובש, ממש כובש את במקרה הזה אישה, וזה לא אומר שאין את זה הפוך, אבל זה המקרה הספציפי, וכובש ואין, וגורם לה פשוט להתמכר אליו. מאוד קשה לא להתמכר אם אתם תיתנו לבן אדם שבחיים שלו לא טעם שוקולד. אני מדברת על שוקולד ממש טעים, כן? ולא טעם בחיים שלו שוקולד, והוא בהתחלה לא מזהה את זה. זאת אומרת, אם תציעו לו קובייה, והוא לא יודע מה הטעם של זה, הוא יסתכל והוא יגיד מה זה. הוא לא כזה, זה לא יעורר לו את בלוטת הטעם, ויגיד, וואו, איך אני מת על השוקולד הזה, הוא כל כך טעים, איך בא לי עליו. הוא יהיה סקרן, הוא יהיה אולי הוא יתעניין, אולי הוא לא יתעניין, אבל הוא לא יגיב ממקום שהוא יודע, הוא מצפה כבר לדבר הזה, שהוא יודע מה הטעם שמחכה לו תכף כשהוא יכניס את זה לפה. אז במצב כזה, המצב הוא ניטרלי. אבל מה קורה שכל יום אתם תיתנו לו לאכול מהשוקולד הזה, וזה יהיה השוקולד הכי טעים בעולם, הכי משובח שיש בעולם, ממש המותג הכי הכי הכי, והוא כל יום יקבל מלא שוקולד, זאת אומרת, כמה שהוא רוצה, הוא יוכל לאכול, וזה יהיה טעים, וגיד, אפשר עוד קוביה בטח, עוד אפשר עוד קוביה בטח, בטח, כך עוד, כך, אל תתבייש, תיקח, 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 וככה זה יהיה עוד יום ועוד יום ועוד יום. ביום הרביעי שאתם תבואו, הוא כבר יגיד, כאילו, וואו, אני הבאתם את השוקולד, אני ממש, כאילו, מהבוקר אני חושב על זה, על וואו, איך אני חיכיתי לו, ממש התחשק לי עליו. יש כבר איזה אלמנט של התמכרות, כי זה ממש לא קשה להתמכר לטעמים טובים ולפינוק ולעונג. זה לא קשה להתמכר לזה. ומה שקורה, תארו לכם שאתם מביאים לו את השוקולד עוד יום, עוד יום, עוד יום, עוד יום, ועומדים בזמנים, והוא יודע שהציפייה הזאת היא תכף תענה, והוא תכף יקבל את השוקולד שלו. ויום אחד אתם מגיעים לשם, בלי השוקולד. הוא, היי, הוא כל כך שמח לראות אתכם. הוא אומר, היי, מה העניינים? ונו, איפה השוקולד שלי? ואתם מסתכלים עליו, מה? איזה שוקולד? השוקולד, מה זאת אומרת? השוקולד שאתמול הבאת לי, שלשום הבאת לי, שבוע שעבר, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? מה, צוחקת איתי? ואני אומרת, לא, מה? איזה שוקולד? השוקולד, תגיד לי, מה, נראה לך שאני עובד אצלך? אני פעם הבאתי לך איזה שוקולד, עכשיו אתה תשב לי על הראש וכל יום אני אביא לך שוקולד? עכשיו תארו לכם איזו תחושה נוראית זאת שהבן אדם כבר התרגל, ובימים שהבאתי לו כל יום שוקולד, הוא אומר, וואי, תקשיבי, אני עוד אתמכר לזה בסוף. אני אומרת, אין בעיה, תתמכר, נשמה, אני כל יום אביא לך שוקולד, ואני לא אפסיק להביא לך שוקולד עד שתגיד לי די. ופתאום זה נפסק. וזה נפסק בלי התראה. הרגע הזה, שהשוקולד לא מגיע, במקרה הטוב אני הגעתי לשם ואמרתי לו שהוא לא הבאתי לו. במקרה היותר גרוע זה שלא הגעתי לשם, והוא מנסה להשיג אותי, ואין תשובה, והוא כותב לי, ואני לא עונה לו, ואני מסננת אותו יומיים, וקשה לי לדמיין את עצמי עושה את זה, אבל בוא נאמר שכן, ו... בלי שום הסברים, הוא לא מבין מה קרה, ואיפשהו לא מנסה להשיג את זה, אין להשיג את הדבר הזה, רק ממני. אתם מתארים לעצמכם את החוויה שעוברת בגוף, זה כמו קריז. כי בעצם ההרגל הזה יצר התניה במוח שכי מקשרת עונג ואושר לשוקולד ולשוקולד הספציפי הזה, ומקשרת אותי לשוקולד הזה. אז כשהוא רואה אותי, הוא יודע שהשוקולד שלו הגיע. וזה מה שקוראים לו love bombing, והשלב הראשון של love bombing זה השוקולד שמגיע כל הזמן ברצף, והשלב השני של הדבר הזה זה בעצם ביטול של הצורך הזה, התעלמות מהצורך הזה, שלילה של המענה על הצורך הזה בבת אחת ללא התראה. וזה מה שמייצר את ההתמכרות סופית. כי חלק מההתמכרות זה גם הקריז שמגיע כשאין את הדבר עצמו. זה לא רק לקבל ולצרוך את זה, כי אם היית יכול לצרוך ולקבל ולצרוך ולקבל והכל בסדר, אז זה בסדר, אז זה לא יוצר אובססיה. אתה פשוט יודע שזה תכף מגיע, אתה מקבל, אתה נהנה מזה, ואתה יודע שמחר אתה תקבל שוב. אבל ברגע שמקבלים המון מזה ופתאום לא מקבלים יותר, אז החוויה היא קריז, החוויה היא, החוויה היא קשה מאוד. בהקבלה לנרקסיזם, הלאב בומינג הוא הפגזה באהבה, במחמאות, בהתלהבות, בהתרגשות, בריגושים, ופתאום זה מפסיק, בלי התראה. הבן אדם פתאום לא מתקשר או נעלם, ואם שואלים אותו מה קרה, כי אנחנו כבר מכורים, אז הוא, מה זה מה קרה? מה אני עסוק? מה את רוצה ממני? ומתחיל להיות מין עוינות, מתחילה להתנהל עוינות מול הבן אדם שהתמכר, מול הקודיפנדנט שהתמכר. זה יכול להיות גם הכחשה, כמו גאסלייטינג, כאילו, לא סיכמנו את זה. כי אם אנחנו קבענו כל ערב שאוכלים ארוחת ערב ביחד ופתאום אני לא מגיע, אז חיכיתי לך, איפה אתה? מה זאת אומרת חיכית לי? למה חיכית לי? תאכלי. כן, אבל אנחנו תמיד אוכלים ארוחת ערב ביחד. מה זאת אומרת תמיד? אומרים, מי דיבר על זה בכלל? מה פתאום? למרות ששבוע שעבר הוא אמר, יופי, איזה כיף שאנחנו אוכלים מעכשיו, זה יהיה הריטואל שלנו, זאת יהיה המסורת שלנו, אנחנו כל ערב נאכל בשעה 7 בערב, ארוחת ערב ביחד, איזה כיף לי שיש לי אותך, איזה כיף לנו שיש לנו אותנו. שבוע אחרי זה, על מה את מדברת? ועוד ועוד סיפורים כאלה שאני שומעת, ותקשיבו, זה הארדקור, כי זה יכול להגיע לרמות של סיילנס טריטמנט, של טיפול בשתיקה, של העלמות, ממקום שהבן אדם עושה אידיאליזציה על האישה, ואת מושלמת ואת מדהימה, פתאום יש שערות עוקצניות כמו, תגידי, את מטפלת בעצמך, חשבת אולי ללכת לטיפול, זה נקרא devaluating, זאת אומרת, אם השלב הראשוני בלאב בומינג היה הצפה של האהבה הזאת והפגזה של האהבה הזאת, ברגע שיש את ההתמכרות, ברגע שנוצרת ההתמכרות, מפסיקה הספקה, ואז היא חוזרת, ואז היא מפסיקה, כי הכיתועים האלה הם בעצם יוצרים עוד יותר attachment, עוד יותר היקשרות לחומר הזה, שהוא בעצם הלאב בומינג, והצורך בפרגון הזה ובהתאהבות הזאת ובביטוי של ההדרה של האדם, זאת אומרת, הוא בעצם חלק מהלאב בומינג זה להריץ אותך כאישה, לגרום לך להרגיש שאת מדהימה ושאין לך תחליף, ולעשות אידיאליזציה שאפשר להתמכר אליה. ואז פתאום יש את ה-devaluating של הביטול, של העקיצות, של הרמיזות העוקצניות, של הביקורת הסמויה, ולפעמים כבר היא לא סמויה, של לייצר מצב כזה שאת מתחילה להרגיש שאת הולכת על ביצים, כי יש לו הערות ציניות, או שהוא מתעצבן אם את שואלת אותו משהו שהוא מרגיז אותו, השאלה עצמה מרגיזה, הניסיון לברר אם קרה משהו, למה אתה מתנהג קצת בעוינות, אתה שונה, זה לא כמו שהיה בהתחלה, ואז יש תוקפנות, ואז מנסים לגרום לאישה שמנסה להבין מה קרה, שהיא בעצם קטנונית, שהיא היסטרית, שהיא דרמטית, שהיא מייצרת בעיות, למה את עושה בעיות, למה את מייצרת דרמות, ממה את עושה סיפור, למה את אובר, מנתחת יותר מדי, מה את עושה, למה את לא זורמת, ועוד ועוד דברים שהם בעצם התעלמות מצרכים, לברר מה קורה, לא הבנתי איפה אנחנו עומדים, כי יש פה איזה שינוי, יש פה איזה הרעת תנאים, והרעת תנאים הזאת בעצם לא מאפשרת לי להבין האם זה משהו מכוון, או שזה מצב רוח, או שזה גישה, או שזה שיטה, מה הולך, מה קורה. וזה מאוד טבעי ולגיטימי לברר מה קורה ביחסים, למה הם השתנו, למה הדינמיקה השתנתה, למה הגישה השתנתה. זה זכותנו לברר את זה בכל שלב נתון, בכל מערכת יחסים, בין אם זה מערכת יחסים רומנטית, או עם בוס, או למה התנאים השתנו, זכותנו המלאה, וכשהבן אדם השני נותן לנו להרגיש שאין לנו זכות לשאול דבר כזה, שזה חוצפה, שזה מטופש, שזה פתטי, שזה דרמטי, שזה קטנוני, אז יש בעצם devaluating, זאת אומרת, הפחתה בערך של הצרכים שלנו, הפחתה בערך שלנו, ולגרום לנו להתבייש בזה, שבכלל חשבנו לשאול את זה, ומה אנחנו עושים בעיון, ומה אנחנו נטל ומעיקים על הבן אדם השני. זה סימן לא טוב. זה ההמשך הישיר של ה-love bombing, למרות שזה נראה כמו תפנית כל כך לא צפויה, וכל כך כמו בג במערכת. אז חבר'ה, זה לא בג במערכת, זה חלק מהדינמיקה ההרסנית שנוצרת עם הנרקסיסט. עכשיו, איך זה עובד? נתתי כבר את הדוגמה הזו, זה דוגמה כמו שצפרדע, אם תשימו אותה בתוך מים קרים, סליחה, אם אתם תשימו אותה במים רותחים, אז היא תקפוץ החוצה, ישר כי תרגיש את המים הרותחים ותדע שהקיום שלה בסכנה, אז היא תקפוץ החוצה. אבל אם תשימו אותה במים קרים, היא תישאר, כי זה לא, זה יהיה לה נעים, ולאט לאט תגבירו, לאט לאט תגבירו את הטמפרטורה למים רותחים, היא כבר לא תשים לב שהמים הולכים ומתחממים ומתחממים עד כדי רתיחה, והיא תישאר ותמות. וזה בדיוק אותו דבר ביחסים מבן אדם שהוא נרקסיסט. כי בשלב הראשוני, ה-love bombing, הוא מפגיז באהבה. גם אם זה לא רומנטי, אגב, זה יכול להיות אפילו בעבודה. אם אתם נכנס לעבודה עם נרקסיסט, אז הבוס יכול לעוף עליכם כבר מהרעיון עבודה. אם הוא מזכם מישהו שאפשר לנצל אותו, לתמרן אותו, לשלוט בו, הם לא סתם, הם מזהים את זה. הם יודעים, הם מזהים את האנרגיה הקודיפנדנט, הם מזהים שמדובר באדם שהוא קצת חסר ביטחון, מאוד רוצה לרצות, הוא מאוד רוצה שיאהבו אותו, יש לו המון מה לתת, הוא רוצה המון המון לתת. אתם מכירים את השיר הזה של חנוך לוין שריטה שרה? לא כל כך יפה. אבל יודעת, סליחה שאני שרה לכם בפודקאסט, אבל יש שם איזה קטע שאומרת, ואם הוא רציני, ואם הוא רק רוצה תמורת מילה אחת, אתן כל כך הרבה. מה זה? שירה של ה-co-dependent. והדבר הזה מעיד על זה שכשה-co-dependent מגיע עם כל המוטיבציה שלו לרצות ולמצוא חן ושאהבו אותי ולהשתלב ולהיות שייך ולהיות בהרמוניה ושיהיה טוב ושיהיה טוב, והחיוביות הזאת שהיא לא משרתת, כי אנחנו נמצאים באזור של ה-wishful thinking, בחשיבה של התקווה, של הלוואי שנקבל את העבודה הזאת, הלוואי, במקום להסתכל ולהגיד, אני גם רוצה לבדוק ברעיון העבודה, האם העבודה הזאת מתאימה לי, מהם התנאים, איך הם משלמים, האם הבוס הזה מרגיש לי נעים. ושוב, לא תמיד אנחנו מגלים, כי הבוס יכול להיות הכי צ'רמר שיכול להיות, לאו דווקא במובן המיני או הרומנטי, אבל מקסים, נראה בוס טוב, בן אדם טוב, חברותי, צוחק, מפרגן, מעצים, בדיוק כמו הנרקסיסט, המאהב שהוא עף עלייך או עליך, ומתלהב ומפגיז באהבה ועושה את הלאב בומינג הזה, זה המון קריזמה, זה המון צ'רמריות, יש בזה המון המון מגנטיות לאנרגיה המרגשת הזאת, וממש חוויה, זה אקסטטי. וגם אם מגיעים למקום עבודה כזה, הם יודעים, האנשים האלה יודעים לאתר את ה-co-dependent, כי הם יודעים שהם ניתנים לשליטה ואפשר לתמרן אותם, אפשר לעשות עליהם מניפולציות, ואפשר להרע את התנאים לאט לאט, ויהיה ל-co-dependent מאוד מאוד קשה להתאמת עד הסוף, כי הם כן מנסים להתאמת, הם כן מנסים בעדינות לברר, ומאוד בקלות אפשר לעשות להם gaslighting או לגרום להם להרגיש שהם מעיקים, וזה אחד הדברים שהכי קשה לקודיפנדנט, להרגיש שהוא מעיק על מישהו. מאוד קשה, הם רוצים הרי תמיד לעשות טוב, ושאוהבו אותם, ושיצטרכו אותם, וברגע שבן אדם שהוא קודיפנדנט מתחיל לבקש דברים, או לבטא את הצרכים שלו, וגורמים לו להרגיש שהצרכים שלו הם לא לגיטימיים, אז הוא כל כך מתבייש, שהוא מיד מוותר על זה, כמו שהוא עשה בילדות, וככה הוא נהיה קודיפנדנט. אז אם אנחנו, אני דיברתי עכשיו רק על שתי דוגמאות ושני שלבים מתוך התהליך עם הנרקסיזם. אז השלב הראשון, כמו שאמרתי, זה love bombing, זה הקריזמה, זה המגנות, זה ההבטחות, ההבטחות, החוזה המבטיח, זה הצעת העבודה המבטיחה, זה כל ההבטחות שבתחילת הדרך. אחרי זה, ה-devaluating זה מתחיל בכל מיני דברים שפתאום זה לא מה שסיכמנו, ופרצופים וסיילנס טריטמנט שמפסיקים פתאום לדבר איתך, או מפרצפים לך, או חסר סבלנות כלפיך, או צינים כלפיך, או נותנים לכם הערות מקטינות, מבטלות, מזלזלות. זה ה-devaluating, זה שלב קשה מאוד, הוא מגיע ללא שום התראה, מ-0 ל-100, אין שום התראה לזה, אתם נמצאים בתוך איזה טריפ של ירח דבש והתאהבות בבן אדם ובמקום, ובבת אחת בו מישהו זורק אתכם פשוט ממגדל גבוה, ככה בלי מצנח, בלי כלום, פשוט זורקים אתכם ממגדל גבוה של 100 קומות, יאללה, תתרסקו למטה, בלי שום התראה. ולפעמים זה הולך, זה חוזר חלילה, זאת אומרת, יש את המקום שאתה אומר, אוקיי, אז אני לא רצוי, אז אוקיי, אז אולי אני אלך מפה, אולי נסיים את זה, אוקיי, אז זה לא מה שחשבתי. ואז יש את הדבר שנקרא hovering you back, שזה אומר לשאוב אותך בחזרה, זוכרים איזה hover, זה שואב אבק באנגלית, שואבים אותך בחזרה, בקצת חנופה, זורקים לך קצת פירורים, מצננים את הטמפרטורה של המים, אומרים לצפרדי, תקשיבי, זה היה לנו תקלה בטרמוסטט, אבל בוא ננמיך קצת, ונחזיר את המים שוב להיות צוננים ונעים להשתכשך בהם, ואז בואי תישארי איתנו, והכל בסדר, את לא צריכה לקחת את זה קשה, יש ימים כאלה, בלה 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 בלה. כן, אני יודע שזה פרויקט קשה בעבודה, אבל זה שווה, את תקבלי על זה בונוס, ואנחנו מאוד מעריכים את מה שאת עושה, את עובדת נהדרת, אנחנו מאוד מרוצים ממך, אז בסדר, נתתי לך קצת ביקורת, אבל לא קרה כלום, אנחנו בסך הכל מאוד מרוצים מהעבודה שלך, ולא, לא, 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 חוזרים לישון, ה-co-dependent חוזר לישון, ואז לאט לאט הוא מרפא מהמגננות, מהדריכות, הוא מתחיל להירגע, הוא מתחיל להשתכשך במים, הוא מתחיל לצוף, הכל סבבה, בום. מגיע עוד פעם איזה devaluation, מגיע עוד פעם איזה דרמה, איזה הפתעה, איזה ביטול, איזו התעלמות, איזה ביקורת קשה, איזה עקיצה ארסית. עוד פעם בבטן הרכה, אחרי שהרפאתי, אחרי שהורדתי את השריון, חטפתי אותה עוד פעם. וחוזר חלילה, וכל פעם שאני אנסה להגיד או לברר מה קורה, תשמע, אין לי בעיה, אם אתה לא רוצה להיות איתי, אין לי בעיה, בוא תגיד לי, תגיד לי מה אתה רוצה, תגיד לי מה אתה חושב עליי, מה אתה מרגיש כלפיי, תגיד לי אם אתה נמשך אליי, תגיד לי את האמת, ואם זה לא מתאים לך, אז בוא, אין בעיה, אני אשחרר אותך. מה פתאום, על מה את מדברת, שוב, יש כמה מילים יפות, חיבוקים, מייקאפ סקס, או בעבודה כמה פרגונים, מרימים לך באיזה מייל בשיתוף של כל המשרד שמפרגנים לך, אומרים לך כל הכבוד על איזה משהו, נותנים לך עוד פעם איזה סוג של הכרה בעיני כולם, את נרגעת, את אומרת בטח דמיינתי, והתנודה הזאת של ה-devaluation, hovering you back, למשוך אותך בחזרה לתוך הדינמיקה, ובעצם ככה זה הולך ומדרדר. כי בהתחלה יש איזה להרדים בחזרה, תחזרי לישון, תחזרו לישון. ברגע שאת כבר מתחילה להיות מנונמת, את חוטפת. זאת אומרת, אי אפשר לישון בשקט כי תבוא המתקפה באיזשהו אופן, כשלא נמצאים בדריכות. זה אף פעם לא נגמר. זה כל פעם נראה שרק הפעם, והנה עכשיו דיברנו וזהו, זה לא יקרה יותר, אבל זה קורה פשוט מכיוון אחר. ואז דיברנו על זה, וזאת אומרת, טוב, זה לא יקרה יותר, אבל קורה משהו אחר. זאת אומרת, הדרמות לא מפסיקות. וזה דרמות ופיוס, דרמות ופיוס, דרמות ופיוס. זאת אומרת, שהמוח מתחיל להתרגל לכל הכימיקלים האלה שמשתחררים במוח, שזה בעצם גם האדרנלין והקורטיזול, שזה כל הסטרס, ושהחוויה שלא מרוצים ממני, ועוקצים אותי, ומעליבים אותי, ומקטינים אותי, מתעלמים ממני, כל החוויות של החרדה, שמתעוררות בעקבות זה, זה מאוד מאוד מציף המון חרדה, המון פחדים, המון תחושת חוסר ערך, אז כל הקורטיזול והאדרנלין, שזה הורמוני לחץ, וביחד איתם מטבלים את זה, מה שנקרא חריף מתוק, חמוץ מתוק, טיבול סיני. הדבר הזה של הדופמין, הדופמין זה בעצם כימיקל במוח, נוירוטרנסמיטור במוח, שהוא משתחרר מביטוי של אהבה ובעיקר של חיזור ושל להרים לנו חנופה, לייקים. אם אנחנו ניקח את זה למשל לפייסבוק ולאינסטגרם וזה, לרשתות החברתיות, זה כל הלייקים, זה התגובות האוהבות, זה ההתייחסות, זה המענה, זה התשומת לב, זה כל ההתרגשות מאיתנו. זה מעלה מאוד מאוד את רמת הדופמין, וברגע שיש את זה עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, זה יוצר גם איזה סוג של התמכרות ותלות בדופמין, ואנחנו מוכנים בשביל הדופמין הזה, כמו מכורים לסמים, לסבול את כל הקורטיזול והאדרנלין שבדרך, כי זה מערכת יחסים שהיא תמיד תהיה במעגל סגור של דרמות, דרמות, חיזור, התרגשות, פיוס, רגיעה קלה מאוד, ואז שוב דרמה, 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 זאת אומרת חיזור, התרגשות, ריגושים, אקסטזה, לא נעים, הקטנה, ניצול, זלזול, השפלה, וחוזר חלילה. זה פשוט מעורבב, חמוץ מתוק, או יותר נכון חמוץ מריר ומעט מעט מתוק. ותתפלו חברים, זו דינמיקה שהמוח מתמכר אליה. אנחנו מתמכרים לאנשים כאלה, זה מאוד ממכר. זה דינמיקה מאוד ממכרת, בדיוק כמו שצ'יפס זה דבר ממכר. כי גם בצ'יפס יש את השילוב טעמים של מלוח, מלא שמן, סוכר. תדעו לכם שזה המאכלים התעשייתיים הכי ממכרים שיש. ולכן הם כל כך חוגגים, ולכן מאוד קשה לעמוד בפני הפיתוי לחטיפים, למרות שאנחנו יודעים שזה לא בריא, וזה ג'אנק פוד, ואנחנו רוצים לאכול אוכל בריא, ואנחנו יודעים ששייק ירוק יעשה לנו את זה יותר, ואוכל ירקות עם עודים, ואוכל בתנור, ובלי כל השמן בזה יעשה לנו יותר טוב, ומלא ירקות ופירות יעשה לנו יותר טוב, ולא. אנחנו נופלים לסקית צ'יפס הזאת עם כל הטעמים, בטעם ברביקיו וסוכר ומלא שמן וצבעי מאכל, בלה בלה בלה. זה האוכל הכי טעים שיש, כי הוא מרוכז בכל מה שמציף את הכימיקלים האלה. אז כן, זה הרבה פעמים, זה לא הרבה פעמים, מדובר בהתמכרות. זאת אומרת שגם לנו יש חלק בזה. לנו יש חלק בהתעללות הנרקסיסטית, ויש לנו חלק חשוב שאנחנו מגלמים אותו, בגלל שאנחנו לא מטפלים בפצעי הילדות שלנו. וכמובן שפצעי הילדות שלנו זה לא אשמתנו, זה מה שקרה לנו, וזה מה שקורה לכולם. כל אחד כבר מילדות מתחיל לפתח כל מיני מודלים ודגמי הישרדות, כדי לשרוד את מה שהוא עובר, את מה שהוא רגיש אליו. אז אני רוצה להתייחס מהמקום הזה, אלינו, לאנשים שמרגישים שהם נופלים במלכודות האלה, שמתמכרים לאנשים האלה, שמתמכרים לדינמיקות האלה. קודם כל זה לא אשמתכם, זה הטבע האנושי להתמכר לדברים כאלה, זה מאוד מאוד ממכר וזה מאוד מתעתע, ויש המון המון אנשים שמשתמשים בטכניקות האלה, ואני רוצה להגיד לכם שזה לא קורה רק במערכות יחסים אישיות או רומנטיות, זה קורה גם במחירות, זה קורה גם בחברות, זה גם קורה בטקטיקות ואסטרטגיות מחירה ואסטרטגיות שיווק. זה לא יאמן. למשל, הדבר הכי מוכר זה כשרוצים למכור לכם מנוי למשהו ומבטיחים לכם 1,000 הבטחות, ותמיד אנשי השירות שהם מוכרים הם הכי קל להשיג אותם, אתם מתקשרים מיד עונים לכם, והם מאוד מאוד לשירותכם, והם מאוד נחמדים, והם מאוד שירותיים, וממש נותנים מענה לכל מה שאתם מבקשים, ובאים לקראתכם, ומתאמים לכם טכנאים מאוד מאוד מהר, ואתם לא צריכים לחכות אפילו יממה, והכל הולך ממש ממש חלק. אבל once אתם בפנים וחתמתם, ברגע שחתמתם ואתם כבר בפנים, אז אתם מתחילים להבין שזה לא כזה מושלם כמו שהציגו, והתנאים האותיות הקטנות, ואני לא אומרת את זה על כולם, אבל זה נמצא בהרבה אסטרטגיות שיווקיות. זה ידוע, זה דבר שהוא ידוע מראש. ואם הוא לא היה ידוע מראש, אז הוא נודע בהמשך. ופה אנחנו, בגלל שזה לא מערכות יחסים רגשיות, יותר קל לנו להבחין בזה, ובגלל שזה לא אישי, יותר קל לנו לראות את זה, כי זה משהו שהוא טקטיקה, טקטיקה שיווקית, אסטרטגיה. אבל כשזה מגיע אלינו, וזה לוחץ לנו על הכמיהה העמוקה לקשר ולאהבה, ושיכירו, ושערך עצמי, ושיראו אותנו, ושיאהבו אותנו, ושיחבבו אותנו, ושיעריכו אותנו, זה יושב על כל כך הרבה פצעים של חסכים מהילדות, שאנחנו מרגישים עדיין מורעבים שם. אז אנחנו באים עם הפנטזיה הזאת שיבוא מישהו וייתן לנו את זה. ואני מדמה את הדימוי הזה לבן אדם שהוא כמו דולפין מדמם בים. דולפין פצוע בים. מדמם. מה קורה כשחיה או בעל חיים מדמם בים? מגיע קריש, הוא מריח את הדם, הוא טורף, ימי, והוא מריח את הדם, הוא אומר, היי, יש לי טרף, אני מריח טרף. והוא מגיע, ובדינמיקה של הנרקסיסט, הקריזמטי, והשובה לב, הוא בעצם מגיע קריש, שאומר לדולפין, היי, אני הפרמדיק, באתי להציל אותך. וכמובן שזה יושב לקודיפנדנט בדיוק במקום של החסך של הפצע. זאת אומרת, לנו כקודיפנדנט יש אחריות לזהות איפה נפצענו, ופה נכנס העניין הזה של טיפול וחקירה רגשית, ולהבין את המקומות הפגועים בנו ואת הילד הקטן שבתוכנו. זאת העבודה שלנו. והתפקיד שלנו כדולפין מדמם, איזה דימוי מבאס, אבל זה באמת מה שקורה הרבה פעמים. הדולפין המדמם הוא אמנם דולפין והוא מהמם, אבל הוא מדמם. וברגע שהוא מדמם, הוא מושך אליו קרישים. זה הטבע. זה ככה זה עובד בטבע. ולצערנו אנחנו חיים בעולם שממש משכפל את הטבע מעולם החיות, בעלי החיים וחיות הטרף והנטרפים, לעולם בני אדם. זה לא אמור להיות ככה, וזה באמת קורה, שמגיעים הקרישים שרוצים לקבל הזנה ממישהו אחר, וזה מה שהם שותים, את הדם ואת הקורבן. אז זה נשמע נורא נורא כהה, שחור, אפל, אבל אלה הדינמיקות התת מודעות שמשתתפות בתוך הריקוד הזה בין נרקסיסטים לקודיפנדנטס. אז במקום לשבת ולעשות ניתוחים על נרקסיסטים, ובמקום להפוך להיות ציידי ערפדים, שזה חשוב, בשלבים ראשונים זה חשוב לזהות ערפדי אנרגיה ולזהות איך הם מתנהגים ומה הדינמיקות פיתוי שלהם, מאוד מאוד חשוב, אחרת אנחנו בחיים לא נזהה עד שנהיה עמוק עמוק בסיר הרותח והמבעבע. אז כן חשוב ללמוד את הדברים האלה, וזה דברים שאני באמת דיברתי עליהם בפרקים קודמים. אתם יכולים לחזור אחורה ולהקשיב אם אתם רוצים להיזכר, ואתם גם מוזמנים לחפש ברשת. אני חושבת שביוטיוב אתם יכולים למצוא המון על גאסלייטינג, לאב בומינג, נרסיסיסטיק אביוז, וגם השלב הזה של הדיווליואטינג, וזה במקרה שהקשר מתמשך והנרקסיסט מעוניין להמשיך להיות ניזון מכם, אבל יש נרקסיסטים שהם למשל קצרי מועד, קצרי טווח, לזמן קצר, שהם פשוט באים, נועצים את הקש, שותים לכם את המיץ, שזה אנרגיית החיים שלכם, מסיימים, עושים גרפס וזורקים אתכם כאילו לא היה כלום ביניכם. ועוברים לטרף הבא, עוברים להספקה חדשה. כי נרקסיסטים, הם צורכים הספקה נרקסיסטית מאנשים שהם יוצרים איתם את הקשר הזה. הם בעצם ניזונים מאחר. וזה לא קשה, אני יכולה להגיד לכם שההספקה נרקסיסטית, ההזנה הכי, ברמה הכי גבוהה, זה קודיפנדנט. כי קודיפנדנט, מה הם רוצים? לתת, לעשות טוב, לגרום לכולם להיות מאושרים, ואני אעשה, אתם זוכרים את השיר של ריטה שהזכרתי מקודם? תמורת מילה אחת טובה אתן כל כך הרבה. כן, זה בעצם כל הסיפור. אז ברור שאנחנו, מי שמזהה את עצמו כקודיפנדנט, זה ההספקה הכי טובה שיש ברמה הנרקסיסטית. וזה ממש, כל עוד אנחנו נבוא מתוך הכוונה הזאת ונרצה שאוהבו אותנו, אנחנו בעצם מאבדים את הכוח שלנו. אז מה הפתרון לזה? אז כמו שאמרתי מקודם, ההתחלה היא בעצם לטפל בעצמנו, לטפל בפצעי הילדות, לזהות את הפצע שלנו, מאיפה אנחנו דולפים. דולפים מלשון דולף. אני פתאום שומעת את זה באוזניים ואני אומרת, מאיפה אנחנו דולפים? מאיפה אנחנו דולפים? מאיפה אני דולף? איפה אני מדמם? מאיפה יוצא הדם? אני רוצה להגיד לכם שזה עלה לי עכשיו, אני לא חשבתי על זה לפני כן. אז הנה אתם עדים לאחד המשחקי מילים שאני אוהבת להשתעשע איתם כל כך. מאיפה אנחנו מדממים, ואיזה יופי שיש נרקסיסטים בעולם. במובן הזה, אני לא אומרת את זה בציניות, כי אם אני מדממת ואני לא יודעת מאיפה אני פצועה, ואיפה הפצע שלי, אבל אני מרגישה שמשהו לא בסדר איתי, אני מרגישה שאני צריכה עזרה, אני מרגישה ש... אני סובלת מכל מיני תופעות של דיכאון, חרדות, חוסר ערך, אבל אני לא בדיוק יודעת מה, כי מצד שני אני גם יודעת שאני בן אדם טוב, אני יודעת שאני מוכשרת, אני יודעת שאני חכמה, אז כאילו אני לא ממש יודעת מה הבעיה שלי במרכאות. ומגיע הנרקסיסט ואומר לי, את רוצה לדעת מה הבעיה שלך? כל הדברים שיצופו איתי, אלה הבעיות שלך, תטפלי בהם, אני לא אצטרך לבוא יותר להעיר אותך מתרדמתך המדממת. אז יש להם תפקיד. אם דולפין מדמם מהבטן, ונרקסיסט בא ונצמד לו לבטן, אז הדולפין מבין שמשם הוא מדמם, באנלוגיה כמובן. אז המקומות שהאישויים שהכי הרבה חזרו במערכות יחסים שלכם עם אנשים שהם נרקסיסטים, בין אם זה עם בוסים, חברים, בני זוג, הורים, אלה בעצם השיעורים שלנו בחיים, וזה מה שמבקש מאיתנו ריפוי. זאת אומרת שאם אנחנו ניקח את זה מלהתעסק עם הנרקסיסט ומה הוא עשה לי, למה בי משך אותו אליי. והנה התחלנו את המסע שלנו, שזה המסע של הריפוי העצמי, זה המסע של ההורות הפנימית, זה המסע של החיזוק העצמי, זה המסע של האהבה העצמית, זה המסע של הקבלה העצמית, זה המסע של המסע שלנו, של הערך העצמי שלנו. של להכיר בכוח שלנו, של לדעת איפה אנחנו שמים את הכוח שלנו, מי אנחנו. המשפט הכי אהוב עליי בעולם זה דע את עצמך. המשפט הזה נמצא בכניסה במקדש בדלפי ביוון, שהוא בעצם מבטא פילוסופת חיים שלמה שאומרת עליי מוטלת האחריות להבין את עצמי ולהבין את כל עצמי, זאת אומרת את הפצעים שלי, את הכוחות שלי, את החולשות שלי, את האישויים שלי, את מה מנהל אותי, את העולם הפנימי שלי, את המחשבות שלי, את התפיסות שלי, את התת מודע שלי, את הכל, דע את עצמך, זה סופר פאוור, חברים, זה סופר פאוור. לכן לא להתייאש, בכלל לא להתייאש. גם אם סבלתם או אתם סובלים עדיין מהשפעות של אנשים שמנצלים לרעה את טוב לבכם או את הרצון שלכם לרצות או כל הדגמים הנרקסיסטיים, על יאוש הם באו לשקף לנו איפה אנחנו פצועים, איפה אנחנו מבקשים חיזוק, איפה אנחנו מוחלשים, שם אנחנו יכולים להבין את זה. אז אפשר לקחת את אותו המקרה שהוא קשה, שהוא אביוסיב, ולמנף אותו להעצמה, להתפתחות. אפשר לעשות אלכימיה לתוכן הזה. כל הפצעים שלנו אפשר להתמיר אותם וליצור טרנספורמציה על ידי אהבה עצמית ולא על ידי קורבנות. כל כך הרבה מאיתנו שעברו ילדות קשה ועברו מערכות יחסים קשות, אנחנו יכולים לגמרי בקלות ליפול לקורבנות וליפול לסיפורים של עשו לי ואכלו לי ושתו לי ופגעו בי או פוגעים בי, הוא לא מבין אותי, הוא לא מעריך אותי, הוא כל הזמן יורד עליי, לא משנה מה אני עושה, כל הזמן הוא עוקץ אותי. חבר'ה, לא חייבים להישאר בתפקיד הזה, זה תפקיד אמנם מאוד ממכר, אבל זה לא תפקיד שאפשר להתפתח בו. זאת אומרת, נכון, קרו לנו דברים קשים, ואנחנו יכולים לעבור תקופות קשות, אבל מה אנחנו עושים בנידון? זאת השאלה. אז מה אנחנו עושים בנידון? אז איך אנחנו מתמודדים? אז מה התפקיד שלי בסיפור הזה? אז איך אני מטפלת בפצעים שלי? לא איך אני אומרת, אני פצועה, בבקשה לא לנשוף לכיוון שלי, כי כל נשיפה מכאיבה לי. אתם זוכרים שהיינו קטנים, והיה את החיסונים האלו שהיינו מקבלים בבית ספר? אז כולם קיבלו באותו יום את החיסון, ואם היינו עומדים בתור, אני זוכרת את עצמי בתור ילדה, היינו עומדים בתור, לא יודעת, בשורה לאיזה משהו, תמיד היו אומרים להסתדר בשורה, לעמוד אחד, לעמוד בטור, לעמוד זוגות, ועומדים אחד, ואז הילדים היו מתחילים לזוז, היפראקטיביות ודוחפים, ותמיד היית שומע איזה ילד, איי, בחיסון, לא בחיסון, כואב. זה מה שקורה כשאנחנו פצועים, אז אי אפשר לגעת בנו פה, ואי אפשר לגעת בנו פה. ואנחנו פשוט מחפשים את הבן אדם שיפרוס עלינו חסות, והפטרוניות הזאת שיפרוס עלינו חסות ויגיד לנו אל תדאג, אני אשמור עליך. וזה בדיוק כמו שנתתי לכם את האנלוגיה הקודמת. הדולפין המדמם בים מגיע הקריש ואומר, היי, אני הפרמדיק, באתי להציל אותך, והדולפין רק מחכה שמישהו ישיע אותו. אז הוא לא מסתכל שבעצם, הלו, יש פה קריש, זה קריש, לא יכול להיות שקריש יציל אותך, נשמה. אז כן, אז את כל זה אני אומרת לא רק בהקשרים של יחסים אישיים, יחסים בין אישיים הכוונה, אלא גם ליחסים שלנו עם המציאות. לפעמים המציאות עצמה מביאה תכנים נרקסיסטים לחיים שלנו, אנחנו מרגישים מנוצלים, אנחנו מרגישים שלא רואים אותנו, תסתכלו גם מה שקורה היום עם כל הבלגן במדינה. יש המון כעס של אנשים על מה ששללו מהם, את הזכויות שלנו, את התנאים שהיו, את הרעת תנאים שנעשו לאט לאט, לא שמנו לב, נרדמנו, מכירים? כן, זה לגמרי קשור. ואפשר לקחת בדיוק מהבין אישי לקולקטיב ולראות איך אנחנו משכפלים את זה גם כקולקטיב, גם כקבוצה, ולא רק כאינדיבידואלים. אנחנו משכפלים את זה. אנחנו משכפלים את אותה דינמיקה בין הקודיפנדנט, האמפאת, לנרקסיסטים, לטורפים, בין הנטרפים לטורפים, ותמיד מגיע איזה שלב שהנטרף, הקודיפנדנט אומר, איך לא שמתי לב, איך לא ראיתי, או האמנתי שהוא רוצה בטובתי, או לא יכולתי להאמין שהוא עושה לי את זה, במיוחד שאחד הטקטיקות זה גאסלייטינג. גאסלייטינג זה אומר להכחיש את מה שקרה עכשיו, זאת אומרת, אני אדבר בתור הנרקסיסט ונתן לכם דוגמה, למשל, סיכמנו שאנחנו עושים חשבון משותף וכל אחד מפקיד ככה וככה לחשבון. ואני יודעת שאני סומכת עליו, אני יודעת שבן אדם, אני והוא באותו לבל, אנחנו רק רוצים לעשות טוב, אני מניחה, הנחה כזאת הוא גם יכול להעמיד פנים שהוא כזה, בן אדם מאוד מאוד ישר. והכל הוא יכול לספר לי, אני אאמין, למה שאני לא אאמין? למה שאני חושב שמישהו מנסה לעבוד עליי? אנחנו נפקיד, נעשה חשבון משותף, ואני אפקיד כל חודש את המשכורת שלי, ואני אתחיל לשים לב שכאילו אנחנו נכנסים יותר ויותר למינוס, ואני אשאל אותו, תגיד, אתה משכת מפה כסף, הייתה איזו הוצאה? לא, מה פתאום? ויכול להיות כאילו כל מיני דברים שהוא יגיד משהו אחד ויעשה משהו אחר, ולאט לאט החשבון הולך ומתרוקן, ואני, כל החסכונות שלי מתרוקנים, כי שמתי שם את הכל, את כל מה שיש לי. וזה דבר שמהצד שלו אין לו שום בעיה, אני מהצד שלי נרדמתי, לא לקחתי אחריות. אחד הדברים שמאוד מטפחים קודיפנדנסי, זה הפחד להיות מבוגר אחראי, שלוקח אחריות מלאה ובודק את עצמו, וגם מה שקוראים לו כבדהו וחשדהו, אז הכוונה, אני רוצה לבדוק שהרווחת את האמון העיוור שנתתי בך, נתתי בך אמון עיוור, אז ככה, בוא נאמר, ברגע שכבר סתרתי את עצמי עכשיו, שברגע שאמרתי את האמון העיוור, כי ברגע שנותנים אמון עיוור, הבן אדם לא צריך להרוויח אותו, כי נתנו לו את האמון ללא תנאים. והפנטזיה הזאת על אהבה ללא תנאי, ואני אוהב ללא תנאי, ואז יאהבו אותי ללא תנאי, זה לא עובד. זה פנטזיה ילדותית. זה לא עובד, אנחנו לא יודעים. בן אדם בשביל שהוא יהיה לנו אמון מלא בו, שמבוסס על מציאות, ולא על הפנטזיות שלנו, זה דבר שהוא נמדד לאורך זמן, וזה בן אדם שהוא מוכיח את זה, שוב ושוב 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 ושוב, עד שהאמון מתבסס. ונרקסיסטים, אחד הכישורים שלהם, זה להיכנס לכל דבר מאוד 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 מהר, כמו סופה. להתחיל מערכת יחסים ולטוס איתה כל כך מהר, שאנחנו לא מספיקים להגיד משפט, ואנחנו כבר נשואים להם. או שאנחנו כבר סגורים איתם לחמש שנים, חוזה, או משהו כזה. אז לכן, כן לקחת את הזמן, כן לבדוק את הדברים, כן לקרוא את האותיות הקטנות, וזה אחריות שלנו. זה לגמרי אחריות שלנו. אז כן, לא לשים את הכוח בידיים של אף אחד. אנחנו אחראים על החיים שלנו. אנחנו אחראים על החיים שלנו. ואנחנו אחראים על ה-unfinished business שלנו, על העניינים הלא פתורים שלנו מהילדות, על החסכים שלנו. אנחנו אחראים להזין את עצמנו. אנחנו אחראים לעשות שיקול דעת בוגר ולא ילדי, שתלוי בזה ומקווה שמישהו יבוא וייתן לי את הפתרונות וישלים אותי ויבין אותי ויראה אותי. וכל החלום הזה הוא מאוד יכול להרגיש שהוא יתממש לזמן קצר, כשהנרקסיסט יכול להופיע וממש להציג את עצמו בתור הגבר המושלם או הבוס המושלם או החברה המושלמת או השכנה המושלמת או whatever. זה לא משנה. שכן נרקסיסטים לא מתים, הם רק מתחלפים. וכשאנחנו מדברים למשל על קולקטיב, אז תחשבו על love bombing בהקשר של בחירות. ברגע שיש בחירות, כל המועמדים עושים לבוחרים love bombing. אני אתן לך את זה, ואני אתן לך את זה, ואני מבטיח לך את זה, ואתם תקבלו תנאים כאלה, ואני אגיש את ההצעת חוק הזאת. זה לא שאני מבינה גדולה בפוליטיקה, אבל זה מאוד ברור שהדינמיקה זה מה שמתקיים. כל מחירה היא love bombing, כמעט כל מחירה מלבד אנשים שבאמת מציעים משהו שמתכוונים לעמוד מאחוריו. כל הבחירות ומערכת הבחירות היא love bombing, ואז באיזשהו שלב אחרי זמן מסוים, אחרי שיש בחירה, פתאום אנחנו רואים שמה שבחרנו, נתנו את הכוח שלנו למישהו אחר, ואז הוא משתמש בכוח, לא כמו שהוא הבטיח שהוא ישתמש בו. מכירים? כן, כולנו מכירים את זה, וזה קרה לאורך כל שנות ההיסטוריה, ויש לנו עבודה ללמוד מזה, שלא רק להקשיב למילים ולפנטזיות שלנו, תחשבו שבעצם האופן הילדי שקורה מציאות, זה אומר, אני מאוד מאוד רוצה שזה יהיה נכון. זה מה שהילד עושה, אני מאוד מאוד רוצה שזה יהיה נכון, אני מאוד מאוד רוצה להאמין שאימא שלי אוהבת אותי, וכל מה שהיא עושה, היא עושה לטובתי. זה מה שהילד רוצה להאמין. זה לא אומר שמה שקורה בפועל, אבל הוא כל כך רוצה להאמין בזה, שהוא מסוגל להכחיש הרבה הרבה דברים שקורים, כדי לשרוד את הילדות שלו, ושלא להיכנס לדיכאון מגיל צעיר, ואז יש את הדגמי הישרדות שנוצרים, מתוך המקום הזה, מתוך הכחשה, מתוך ההדחקה. וזה מה שאנחנו ממשיכים לגלם בתור אנשים מבוגרים, אנחנו רוצים, אנחנו הולכים יותר להלוואי שזה יהיה ככה, אני רוצה להאמין ש, ואני רוצה להאמין ש, אז, ואם אני רוצה להאמין ומישהו אחר רוצה שאני אאמין בו, איזה שילוב ממש מוצלח, זאת אומרת, יש לנו שידוך. והתהליך של ההתפקחות שלנו הוא תהליך של בגרות, הוא תהליך של ריפוי, הוא תהליך של התמרה ממצב ילדי לא מודע, להעביר את המודע, את התת מודע למודע, להעביר את החלקים הלא מודעים, לראות אותם, לחקור אותם, לחשוף אותם, לנהל אותם ולא לתת להם לנהל אותנו, להוביל אותם לעבר התמרה של מודעות, של ריפוי, של לרפא את המקומות האלה, והריפוי הכי טוב שיכול להיות זה לקחת את עצמנו ולהגיד לילד הפנימי, אני לוקחת עלייך אחריות. אני אומרת לילדה הקטנה שבי, אני לוקחת עלייך אחריות, לא מישהו אחר ייקח עלייך אחריות. אני אחראית לגורלי, אני אחראית לבחירות שלי. אני לוקחת אחריות מלאה. יש בזה משהו מאוד קודיפנדנט, להסתכל על נבחרי העם בתור האבא והאימא שלנו. הם לא אבא ואימא שלנו. יש להם אינטרסים משל עצמם. הם לא אבא ואימא שלנו. אני אומרת לכם את זה על כל דבר. כל פעם שמישהו מנסה למכור לכם משהו, אתם צריכים להבין שיש שם מהצד השני בן אדם שיש לו אינטרסים. אני לא אומרת להפוך להיות חשדנים מאוד, ברמה של לא להקשיב להצעות טובות, אבל בסופו של דבר, יש לנו עבודה להאיר בתוכנו את הסמכות הפנימית. הסמכות היא פנימית. אנחנו רוצים לעורר את הסמכות הפנימית בעולמנו, ולדעת שאני האמא והאבא שלי, אני הסמכות בעולמי, הכוח נמצא אצלי, ואני לא נותנת את הכוח שלי למישהו אחר, בגלל שהוא הבטיח לי שהוא יטפל יפה בכוח שנתתי לו. זה לא מספיק. ואנחנו, שימו לב, לאורך כל ההיסטוריה, בני אדם נותנים את הכוח שלהם לגופים, למוסדות, לנבחרים, לא יודעת למה, ומתאכזבים וכועסים, עבדו עליי. אבל גם אנחנו עבדנו על עצמנו. אנחנו גם חלק מזה. אז אני רוצה כן לסכם את הפרק הזה, שהוא בעצם הרחבה מהאינדיבידואל, מהסיפור האישי הרגשי שלנו, לסיפור האנושי של המין האנושי בתקופה הזאת שאנחנו נמצאים בה. ולזהות, לזהות איך התוכן הזה משפיע עלינו ברמה הרבה יותר רחבה. ומן הסתם, אם זה משפיע עלינו ברמה יותר רחבה, זה משפיע גם על האנושות וזה משפיע גם על ההיסטוריה. כי האנושות היא בעצם אוסף של אינדיבידואלים שנושאים איתם את התודעות האלה. ואם אנחנו במסה קריטית, אז זה כבר המסה קריטית של האנושות. והאנושות מתעוררת עכשיו. רוצים או לא רוצים, האנושות מתעוררת. הרבה מאיתנו מתפכחים מהפנטזיה הזאת שיש מישהו שמטפל בנו. יש בן אדם שנתנו לו את הכוח, ואנחנו חוזרים לישון, כי הוא מטפל בנו. הוא מטפל בזה. וזה לא עובד ככה, ואני לא מדברת פוליטית, חברים. אני מדברת אנושית, קולקטיבית, חברתית. איפה אנחנו שמים את הכוח שלנו? אני פה עושה פה הרבה קולות ברקע, אני לא יודע אם אתם שומעים את זה. אני בטח שומעת את זה. זה ממש קרוב אליי. הוא ממש מנסה להשיג את תשומת לב שלי. אבל אני עסוקה נעה פה, אז אני כקודיפנדנט הפעם לא רוצה את הכלב שלי. אתם יודעים, יש ממש אפשר לעשות איזה חקירה כמה אני קודיפנדנט. כמו למשל אתמול שנתקעתי בכיסא וביקשתי ממנו סליחה בלי לשים לב. כן, אז אני רק רוצה להתייחס לעוד דבר אחרון, ובעצם לזכור שמתחת לכל הדבר הזה של הקודיפנדנסי יש בן אדם מאוד אמפתי, שהוא רוצה שיהיה טוב, והוא רוצה שיהיה לכולם טוב, לא רק לו. כן, אבל יש שם הרבה עניינים לא פתורים, יש שם הרבה דברים שצריך לטפל בהם בילד הקטן. יש את הרצון אמנם שרוצה לעזור לאחרים, ורוצה להכיל ולרפא ולהתחבר ולהיות באחדות. וכשבאים עם המקום הזה, ממקום נאיבי, נאיביות זה גם תכונה. קודיפנדנט, כשאנחנו באים ממקום נאיבי, שלא לוקח בחשבון את כל הכוחות הפועלים בעולם הזה, ומנסה לראות רק את התמונה הברודה, החיובית, הרוחנית, רק את האור, אנחנו מפספסים שם משהו. כי כמובן שברמה הכי גבוהה, כולנו רוצים להגיע לאור, וזה נכון, ויש חשיבות מאוד מאוד גדולה בלהתרכז באור. יש חשיבות מאוד גדולה, אבל לא להכחיש את קיומו של החושך. יש משהו מאוד משמעותי בין להיות בפגישה שלי עם האור ולבוא מתוך תוכן של אור, ועם זאת לא להכחיש את החושך ולא להגיד, הוא לא נמצא, אני אתרכז רק באור ולכן אין חושך. יש חושך, יש אופל, יש אנרגיות שליליות, יש אגואיסטיות, יש ניצול, יש בעיות, יש שחיתויות, יש טראומות. ולכן הרצון הזה לחשוב חיובי, הוא בעצם הרבה פעמים מעכב את ההתפתחות הרוחנית שלנו. זה יפתיע אתכם לשמוע את זה, אבל ההתפתחות הרוחנית שלנו, היא לא יכולה לבוא רק מחשיבה חיובית ורק ריכוז ברוח. כי הבסיס שלה, הבסיס של הפירמידה הזאת, כדי שהיא תגביע הרום, הבסיס שלה הוא בעצם הטיפול בתשתית, בקומה הראשונה, בקומת המרתף אפילו, את קומת המרתף זה התת מודע, זה הילדות שלנו, זה העולם הרגשי שממנו בנו, זה הסביבה שעטפה אותנו כשהיינו ילדים, זה מה שגרם לנו להתגבש להיות מה שאנחנו, זה הקור ההיתוך שממנו נוצרו כל ההטבעות הרגשיות שלנו והתפיסות התודעתיות שלנו והמנגנוני ההישרדות שלנו. לשם אנחנו רוצים לחזור, לחזור לרמה של להמיס את המקום הזה, את המקום שהתמצק, והשינוי צריך לבוא מתוך הסכמה, זה יפתיע אתכם או שלא, להרגיש את כל הרגשות שלנו, במיוחד את הרגשות שאנחנו מנסים להתחמק מהם, את הרגשות הלא נעימים, את הרגשות הכואבים, את הרגשות שהם גורמים לנו לניתוק, שהם גורמים לנו לברוח מהגוף שלנו, שהם גורמים לנו לעלות לראש שלנו, שהם גורמים לנו לברוח לפנטזיות. לכן בעיניי מערכות יחסים עם נרקסיסטים, מערכות יחסים שאנחנו הולכים שם לאיבוד, ולפעמים זה לא תמיד עם אנשים נרקסיסטים, אבל זה מערכות יחסים שאנחנו מתנתקים עצמנו ונבלעים לתוך מערכת יחסים עם בן אדם אחר, והולכים שם לאיבוד, זה בא בעיניי מאותה קטגוריה של התמכרות. התמכרות זאת בעצם התעסקות במשהו בצורה אובססיבית, כדי לקבל הקלה ועונג רגעי, על מנת לא להרגיש את מה שאנחנו לא רוצים להרגיש. כשבן אדם אומר לעצמו ביום קשה, אני אלך, אני ישן ג'וינט, או אני אשתה עכשיו איזה בקבוק יין, או אני אלך לאכול איזה שלוש חבילות צ'יפס, זו התמכרות, כי אני מנסה לשנות את מצב התודעה שלי ממצב אחד למצב אחר. אני מנסה להתנתק מהחוויה שאני נמצאת בה כרגע בהווה, ואני לא רוצה להיות בה כי כואב לי, אז אני רוצה להרגיש יותר טוב דרך שימוש באוכל, דרך שימוש באלכוהול, דרך שימוש בסמים, באינטרנט, בסדרות. אני פשוט מנסה להביא את עצמי למקום או של שינוי מצב רוח, או של השתקה של המערכת הרגשית, ולעיתים גם מערכת החשיבה. אנחנו רוצים בעצם באופן לא מודע להפוך לזומבים. זה בעצם המנגנון הלחוש של משכך הכאבים שלנו. זה המשככי כאבים. ותשאלו את עצמכם, יקיריי, מהו משכך הכאבים שלי? ולעיתים משכך הכאבים שלנו זה בן אדם אחר. תחשבו על זה. זה מקום שהוא מאוד מאוד טריקי, וככל שאנחנו יותר תלויים בבן אדם האחר, כמו שאנחנו תלויים במשכך כאבים, הוא הופך להיות המורפיום שלנו, הוא בעצם הבן אדם שמאלחש אותנו מההתעוררות שלנו, אבל ברגע שמפסיקים לנו את החומר, מפסיקים לנו את הספקה הזאת של המאלחש, אנחנו מתעוררים בכאב גדול מאוד. אז יש תפקיד מאוד גדול לכאב. התפקיד של הכאב בחיים שלנו כבני אדם הוא להתעורר. אבל מה קורה כשאנחנו מסכימים להתעורר ומסכימים לחקור את כל הכאבים שלנו ואת כל הרגשות שלנו בלי הקפה הזאת? אז אפשר להתעורר גם לא מתוך סבל, אפשר להתעורר גם מתוך שמחה, אפשר להתעורר מתוך אתגר, אפשר להתעורר מתוך בחירה, ולא מתוך זה שאנחנו בורחים מהסבל וזה מחכה לנו בסיבוב בצורה של תגדילי בשקל 90 את הסבל. אז זה המון, בעיניי זה המון התבוננות כחומר למחשבה שהיא מעבר לטיפול רק באישויים ובבעיות האישיות שלנו, אלא להתייחס לזה כמערך שלם בהתמודדות שלנו עם החיים על פני האדמה ועם האנושיות שלנו, ולהיות בן אדם שלם שמוכן להרגיש את כל הרגשות שלו, זאת אומנות ממש בעיניי. האומנות לחיות כבן אדם על פני האדמה, בן אדם בלב שלם שמסכים להרגיש את כל הרגשות שלו וחוקר את התודעה שלו ומכיר את עצמו מבפנים ומכיר את העולם הפנימי שלו באופן שהוא יכול לנהל את עצמו ולהוביל את עצמו מתוך מודעות ומתוך עירות לנתיב שהוא בא ללכת, בא לכאן במקור להלך בו. ולכל אחד מאיתנו יש נתיב ייחודי, ולכל אחד מאיתנו יש משימה. חלקכם יודעים מה היא המשימה שלכם, חלקכם לא יודעים. לכל אחד מאיתנו יש כאן משמעות, ויש כאן תכלית, ויש כאן ייעוד לכל אחד מאיתנו. ובשביל להגיע לנתיב הזה ולייעוד הזה, תקשיבו לסימנים. גם הפצעים שלנו הם המורים שלנו, והם התמרורים שלנו. ואפשר לגדול מהם ולצמוח מהם ולהתעורר מהם אל הפוטנציאל המלא של מי שבאנו להיות כאן. אז עד הפרק הבא, אני מאחלת לכולנו חגים שמחים, ולהסכים ליצור אלכימיה מהכאבים שלנו, מה שאנחנו קוראים לו לעשות מהלימון שלנו לימונדה, ולהפוך את המתכת הפשוטה לזהב, ולעבור את הטרנספורמציה שאנחנו כאנושות נדרשים בימים אלה, לעבור איש איש במסע הפרטי שלו, וביחד במסע המשותף שלנו, כבני אדם, כאנושות על פני האדמה. תודה לכם מאזינים יקרים שביליתם איתי את הזמן הזה. תודה על הזמן שלכם ועל ההקשבה שלכם, על ההשתתפות שלכם ועל המסרים שאתם שולחים לי. תודה על המעורבות שלכם, גם בדף הפייסבוק, מה שלא לימדו אותנו בבית ספר, וגם באינסטגרם, אוסנתיקה, אתם יכולים למצוא אותי שם, וגם כמובן בפרופיל האישי שלי, אוסנת רותם גבאי בפייסבוק. עד הפעם הבאה, חיבוק גדול ממני, להתראות וחגים שמחים.